שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר. היום הוא יום שלישי של השבוע, ואנחנו באולפן, איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום לך, סמי.
אהלן, איתן.
האם מנהלים של בתי השקעות משפיעים על מחירי ניירות הערך בבורסה באמצעות דברים ומסרים שהם אומרים ומעבירים בתקשורת? זה בדיוק מה שטוען יאיר לפידות, השותף של דוב ילין בבית ההשקעות ילין לפידות, שמנהל נכסים בכ-80 מיליארד שקלים. יאיר לפידות אמר אתמול ליורם גביזון בדמרקר שגלעד אלטשולר מנסה לדפוק פוזיציות של אחרים. אלטשולר הגיב שהדברים אינם מכבדים את הדובר, ואסה ססון, כתב הבורסה, יסביר מה כל זה אומר על הכסף שלנו.
מדינת ישראל, אפרופו הכסף שלנו, גילתה השבוע שהיא שילמה למובטלים יותר מדי כסף, בסכום קטן וצנוע של מיליארד שקלים. 380 אלף איש קיבלו כסף שהם לא היו זכאים לו. מי השם בפשלה הזו? הביטוח הלאומי ושירות התעסוקה מאשימים אחד את השני בטעות, ולא ברור כיצד הכספים הללו יחזרו לקופת הציבור, אם בכלל. נתי טוקר, שחושף את הסיפור, יספר איך זה קרה.
האם כבר אי אפשר לתת שוחד בעסקים באפריקה? ואם כך, איך ישראלים יעשו עסקים שם? הפרקליטות הודיעה אתמול ל-15 חשודים מקבוצת שיקון ובינוי על כוונה להעמידם לדין בכפוף לשימוע. לחשודים מיוחסות עבירות של מתן שוחד לעובד ציבור זר בקניה ובמדינות אחרות, וגם עבירות של רישום, עבירות דיווח על פי חוק ניירות ערך ועבירות על פי חוק לאיסור הלבנת הון. גור מגידו, הכתב המשפטי, יביא את הסיפור. אנחנו מתחילים. סמי, תגיד לי, ראית את הרעיון אתמול של בנימין נתניהו בערוץ 12?
ודאי, ודאי. אתה ראית?
אני לא ראיתי אותו בזמן אמת, אבל קראתי עליו וקראתי את הפרשנות מסביב, ואיך נאמר, הוא לא תמיד דייק בדבריו.
לא, הוא לא תמיד דייק בדבריו, אבל הוא אמר כל מיני דברים, ואני חייב להודות שמשהו מאוד בלט לי. תראה, קודם כל גם ניסיתי לברר למה בכלל הוא הגיע לרעיון. הרי נתניהו בוחר בקפידה את הבמות שבהם הוא מתראיין, את הטיימינג, יש לו בדרך כלל מסרים להעביר, וניסיתי לחשוב מה היה המסר המרכזי שלו אתמול, ולא מצאתי משהו, אבל ביררתי, ואיכשהו נראה שזה קשור לאותה תוכנית כלכלית שהוא רוצה לחלק בה לציבור, 750 שקלים לשבעת העשירונים התחתונים, ו-500 שקלים לכל ילד, והוא נמצא כרגע באמת באיזה התנגדות, גם של בני גנץ, גם של היועץ המשפטי לממשלה, גם של הפקידות המקצועית, והוא אמר אתמול שהוא בעצם תקף את הפקידות, את היועצים המשפטיים ואת הפוליטיקאים שלא נותנים לו להטיב עם העם. אני חשבתי על זה שנתניהו הרי תמיד צריך אויב, נכון?
אז פעם היו לו... תמיד צריך לזרוק את האשמה על מישהו.
לא, וגם צריך אויב, כי אם אין אויב קשה לתדלק ולהניע את הכוחות, אז פעם היה לו את הערבים שנוהרים, ופעם היה לו את השמאל, כשעוד השמאל היה גוש חזק וגדול.
תמיד יש את האיראנים על הקווים.
תמיד יש את האיראנים, תמיד יש כחול לבן, ועכשיו נדמה שחסר לו אויב, ולא רק שחסר לו אויב, הוא גם רוצה מאוד לחלק את אותו שוחד בחירות, את אותו מענק לאנשים, ולכן הוא התנפל על הפקידים, על היועצים המשפטיים ועל הפוליטיקאים, שחסרי אחריות הוא קרא להם, פוליטיקאים חסרי אחריות. למה? משום שהוא רוצה לחלק כסף להרבה מאוד אנשים שבכלל לא נפגעו במשבר הזה, ועל סמך נתונים של הביטוח הלאומי שבכלל מתייחסים ל-2019, הרבה לפני שהמשבר הגיע לכאן, ואפשר לנו לזהות במי הוא פגע. היו לו עוד כמה אי-דיוקים, חלקם נוגעים גם תקציב המדינה, הוא טען שיש תקציב מדינה בשעה שאין כזה.
שזה שקר ממש, זאת אומרת, אם עושים ניתוח של הטקסט של בנימין נתניהו, כמו שמקובל לעשות בחוץ לארץ וגם בכמה מקומות בישראל, ומחפשים את הפייק ניוז, ומה נכון ומה לא נכון, ומה חצי נכון, ומה בעצם איזשהו ספין, שאולי חצי מהדברים נכונים, אבל המסר הכללי הוא שגוי. לבוא ולהגיד שיש תקציב למדינת ישראל, לאחר שאנחנו מתנהלים למעלה משנתיים עם תקציב המשכי מ-2018, והממשלה נפלה בגלל התקציב, וכל הפוליטיקה פה בעצם מסתובבת סביב התקציב, והנושא של החלפת ראש הממשלה כבר יותר משנה, זה באמת לעג לרש ועשיית צחוק מאזרחי מדינת ישראל.
כן, ואת יודע מה הבעיה? אני חושב שזה גם סוג של גול עצמי, כי כשהוא בא ואומר דברים לא נכונים, אחר כך הוא מתפלא שכשהוא קוראים דברים כן נכונים, אז לא מפרגנים לו על ההישגים. ואת יודע, למדינה יש גם הישגים, אפשר להגיד שאין לה הישגים. אחד מהם פורסם היום.
ממש בדקות האחרונות.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתוני הצמיחה למשק ב-2020, שנה מאוד קשה. ירידה של בסך הכל 2.4%, ירידה די מינורית, בטח בהשוואה למה שקורה בעולם, שזה סביב 5-6%.
וזה ממוצע, זה לוקח אותך למקומות מסוימים, כמו צרפת, איטליה, חלק ממדינות אירופה, ירדו בשיעורים הרבה הרבה יותר גבוהים. אתה יודע מה, אני די משוכנע שלאחר שהוא יעכל את הנתונים שהוא קיבל היום, ולא היה לו אתמול בשידור בערוץ 12, הוא יצרף את המסר הזה לנושא של החיסונים, ויתחיל, אני צופה, יתחיל להגיד, אנחנו מקום ראשון בעולם בחיסונים, ואנחנו מקום ראשון בעולם בפעילות כלכלית, ביחס לכל השאר.
כן, אנחנו לא במקום ראשון.
לא חשוב, אבל לפנינו, הוא יגיד את זה.
כן, ויש עוד כמה מדינות שלפנינו, אם אתה עושה את זה לפי
בוודאי אם אתה הולך לאסיה, אז כן. אפשר לבוא ולהגיד...
אבל כן. התוצאה היא בסך הכל באמת חיובית, היא משקפת אגב גם את המבנה של הכלכלה הישראלית, שנשענת יותר על הייטק, הרבה פחות על תיירות. אגב, גם את העובדה שהרבה מאוד אנשים נמצאים באבטלה ובחל"ת, וכשהמדינה משלמת להם את שכרם בתקופה הזו, זה תורם לתוצאה,
בוודאי.
כי זה מגדיל את ההוצאה הממשלתית, והגדלת הוצאה הממשלתית היא מגדילה את התוצר.
באופן כללי, באופן ספציפי, היא נחשבת ונכללת בחישוב התוצר. זאת אומרת, מי כן. שזוכר את הכלכלה, ה-OG נמצאת שם, וזה בפירוש מקפיץ את הנתונים.
כן,
אבל
מה,
לצורך העניין,
מה,
כל המדינות עשו את זה. זאת אומרת, ברור. ההשוואה עדיין תקפה.
רק מה, אתה לא יכול ללכת לציבור ולהגיד, הג'י גדל.
לא.
אתה עדיף להגיד, חבר'ה, 750 שקל בכיס ממני מתנה אליכם. זה עובד הרבה יותר טוב.
שלום לאסה ססון.
שלום איתן וסמי.
כתב הבורסה, אנחנו רוצים לברר את הסוגיה הבאה. האם ייתכן, האם אפשר לך להעלות על הדעת, שמנהלים של בתי השקעות, או אנליסטים בכירים, או מי שלא יהיה בעלי מוניטין בשוק ההון, מנסים או מצליחים להשפיע על מחירי ניירות ערך בבורסה, באמצעות דברים ומסרים שהם אומרים בין אחד לשני, ובעיקר מעבירים לתקשורת. למה אני שואל את השאלה הזו דווקא עכשיו? כי זה בדיוק מה שטוען יאיר לפידות, שהוא השותף של דוב ילין בבית ההשקעות ילין לפידות, על גלעד אלטשולר, שהוא השותף המנהל ובעל השליטה בקבוצת גלעד אלטשולר, שכזכור גם מנסה לקנות בימים אלה את קבוצת פסגות.
אלטשולר שחם.
אלטשולר שחם, כמובן. יש גם את משפחת שחם בחברה הזאת. אבל הנה בא, איש מאוד מכובד ומאוד מוערך בשוק ההון הישראלי, יאיר לפידות, ואומר שגלעד אלטשולר בעצם מנסה לדפוק פוזיציות של אחרים בדברים שהוא אומר, או מנסה להריץ אפיקים וניירות ערך במקרים אחרים. הייתכן?
אז א', כן. בוא,
התשובה חיובית, אתה אומר.
כן. אפשר, זה קורה, מנהלי השקעות מדברים, הם כמעט תמיד מדברים מפוזיציה, אנחנו מקווים שכשהם אומרים, ואפשר לחשוד בגלעד אלטשולר בקשרים, שכשהוא אומר הוא באמת מאמין, כלומר שכשגלעד אומר אנרגיה ירוקה זה ענף שכבר תומחר יותר מדי גבוה בבורסה, הוא באמת מאמין בזה וגם תיק ההשקעות שלו מצביע על האמונה הזאת. עכשיו, נשאלת פה באמת השאלה, האם יש פה מטרה לפגוע בהחזקות של ילין לפידות בתחומים האלה, ולמעשה בוא נזכר שניהם שחקנים של תשואה, כלומר הם מגייסים כסף בזכות הביצועים שלהם בשוק ההון, והרווחים שלהם לחוסכים משוק ההון, וכשאתה יודע מה הצד השני מחזיק, ואתה יכול לפגוע בו בצורה לא ישירה.
והם יודעים, כי הדברים האלה מפורסמים, נכון. הם באיחור של כמה חודשים, אבל נכון. אנשים יודעים את זה.
באיחור של חודש, של חודש. כלומר, כן. זה גם... וגם גופים גדולים שלא כל כך מהר מזיזים את ההחזקות שלהם, אז ככה שדי סביר לנך שמה שהיה לפני חודש עדיין קיים.
רגע, אני רוצה אבל להשתמש באיזה דוגמה שבה באמת לפידות השתמש. הוא מספר על זה שאלטשולר דיבר על זה, הוא אמר שהוא מכר את כל ההחזקות שלו בכמה חברות נדלן מניב, כמו גזית גלוב, מליסרון, עזריאלי וריט, שזה גופים שבאמת בעקבות הקורונה אנשים לא רוצים ללכת לקניונים, ולכן ההאטה הכלכלית תוביל לזה שגם המשרדים שלהם לא יהיו מלאים. עכשיו מה שקרה זה שהיו ירידות במניות האלה, ואחרי שהיו ירידות הוא בא ורכש את המניות של חלק מהחברות. השאלה מה לא לגיטימי בכל המהלך הזה?
אין פה משהו לא לגיטימי. השאלה מה מקור האמירה. האם המקור האמירה הוא באמת במצב שבו, דרך אגב רק אמירה שתמיד אמרו בשוק ההון, מנהל השקעות המנהל הוא הבן אדם היחידי בערך בשוק שיכול לשנות את דעתו כל 3 שעות וזה לא ייראה מוזר. אז בהחלט גלעד, בשלב הנקודה שבה הוא אמר שהמניות יקרות מדי בתחום הנדלן, הוא צדק, ועובדה שהמניות ירדו. לאחר מכן, כשהגיע המחיר שלטעמו, שוב, מהסתכלות שלו, המחיר הוא המחיר הנכון, שמתמחר כבר את כל הבלגנים שעתידים עוד לקרות. אז חוזרים לשוק, כי אין פה, אתה לא מחזיק, כשנהל השקעות לא מחזיק נייר כי הוא אוהב אותו, הוא צריך להרוויח עליו, ולכן הוא קונה אותו כשהוא זול, ומוכר אותו כשהוא יקר. עכשיו, בא, באמת מה שהפתיע פה זה יאיר לפידות, שהוא אדם די רגוע בסופו של דבר, ובאמת יוצא בהתבטאות שבא ואומרת, האמירות האלה הן לא אמירות של מנהל השקעות, כלומר...
והן לא גם לא תמימות של... לחלוטין, זאת אומרת, יכול להיות שיש בהן בנוסף לרצון להגיד את העמדה שלך בצורה תמימה, גם זה לא הולך נגד המניעות וניירות הערך שאתה מחזיק, זאת אומרת, הדברים האלה הם קשורים אחד לשני באיזושהי דרך.
בדיוק. ולמעשה הוא טוען שהחלק המניפולטיבי הוא יותר גדול מהחלק האמיתי אצל גלעד, וזה שני אנשים שמאוד מעריכים אחד השני. אני זוכר נכון לפני כמה שנים שאלו את גלעד אצל מי הוא ייתן לנהל את הכסף שלו מלבדו, אז יאיר לפידות היה השני אחרי יעקב ויינשטיין, אז ככה ש...
אבל אסה, העיתוי הזה הוא לא מקרי. אנחנו יודעים שאלטשולר שחם רוכשת, רוצה לרכוש את חברת פסגות, להפוך בעצם לשחקן עוד יותר גדול ועוד יותר חזק, וכנראה גם עם עוד יותר יכולות להזיז פוזיציות בשוק. האם בעצם האמירה של לפידות נועדה לאותת לרגולטורים, חברים, אתם הולכים לאשר פה הקמת מפלצת גדולה שתשפיע על שוק ההון, ואגב, זה מתכתב עם אותה חוות דעת של רשות ניירות ערך, שקבעה כבר לפני חודשיים, יש פה שחקנים גדולים מדי, יש פה ריכוזיות, והחשש שהם יזיזו את השוק מתוקף אותה ריכוזיות הוא מאוד מאוד גדול.
הנקודה פה, אני חושב, זה כמובן שלאלטשולר שחם עכשיו תהיה יכולת להזיז ניירות מעצם זה שהוא קונה או מוכר, זה ברור לכולם. השאלה מה אתה עושה בלי לפגוע בפוזיציות הקיימות שלך. פעם אני ראיתי בזמנו בבורסה, ראיתי מישהו בא ובסוף החודש מנסה לשמור על נייר מסוים שהוא החזיק בקרן שלו, ומנגד היו אחרים שמכרו את הנייר הזה כדי לפגוע לו בצוע ולמעשה להוריד אותו בדירוג, וביצעו בפועל את הפעולות האלה. כמובן שאם מישהו מבצע בפועל את הפעולות האלה, למחרת בבוקר רשות ניירות ערך תהיה אצלו בבית ותשאל אותו כמה שאלות מאוד מאוד לא נחמדות, ואף אחד לא רוצה להיות שם.
והתשובה לשאלה של סמי, האם העיתוי הספציפי הזה הוא לא איזשהו ניסיון לצורך העניין של יאיר לפידות, כפי שגלעד אלטשולר דפק אותו במקרים אחרים, אז הוא מחזיר לו עכשיו ואומר משהו שאמור להישמע ולהיקלט ברשות לתחרות, ואולי תפסול את המיזוג הזה שבוודאי לא נוח לילין לפידות.
אני לא יודע לענות אם זאת הייתה כוונת המכוון. אני חושב שיאיר לפידות באיזשהו מקום קצת, פשוט קפצו לו הפיוזים, מהערכה מאוד גדולה, אני חושב שגלעד אלטשולר מקבל, כי בסופו של דבר תזוזה של נייר על סמך אמירה באה ממקום שאתה באמת מעריך את מנהל ההשקעות שאומר את זה.
אתה לא רוצה להגיד את זה, אז אני אגיד את זה. קפצו לו הפיוזים בגלל שהמיזוג הזה מאיים עליו, וזה שחקן גדול מדי וחזק מדי.
אני אוסיף עוד משהו.
תוסיף עוד משהו.
אני אוסיף עוד משהו לעניין הזה ברובד הכמעט רגשי של הדברים. צריך לזכור שילין לפידות היו במשך שנים רבות הדרלינג המוצלח ביותר של בתי ההשקעות, עם התשואות הגבוהות ביותר, כשנה אחר שנה אחר שנה, ואז בא מישהו חדש, או לא חדש, אבל בא מישהו אחר והוריד אותה מהפסגה והתמקם שם למשך 3-4 שנים האחרונות, והמישהו הזה זה גלעד אלטשולר. זאת אומרת, הם התרגלו להיות הכי טובים, ועכשיו אלטשולר הוא הכי טוב, ומן הסתם יש, אני לא יודע אם זה קנאה או איזשהו תחושות אחרות, אבל יש תחושות מעורבות לגבי העניין הזה, במקביל להערכה המקצועית.
אז אחרי שהוא לקח לו את הפסגה, עכשיו הוא גם לוקח את פסגות, והוא לא רוצה שאחד פלוס
כן,
אחד.
כן, אבל בוא נחזור רגע לתופעה עצמה. צריך לבוא ולהיות ישר, ולהגיד שהדברים האלה מאוד מקובלים בשווקי ההון, גם בישראל וגם, וגם בחול. יש הרבה מאוד קרנות והרבה מאוד גופים, וחדרי עסקאות של בנקים, ואנליסטים מהסוג של buy side, ואנליסטים מהסוג של sell side, שככה הם עובדים. זאת אומרת, אנליסט מצוי בא ואומר, מניית XYZ היא מניה לדעתי טובה, כדאי להשקיע בה, לעתים קרובות, הוא מחזיק במניה הזאת. או שהלקוחות שלו מחזיקים משקיעים במניה הזאת, או שהוא נתן את הערכה הזאת ללקוחות הטובים, ואחר כך, אחרי כמה ימים, או איזה שבוע, שבועיים, פרסם את זה בתקשורת. זאת אומרת, הנושא הזה של לבוא ולהגיד, אני מאמין בככה או בככה, לקבוצת אנשים מצומצמת, ואחר כך לכלל השוק, כדי שהם יבואו אחרי זה, ויקנו את זה, ויעלו את המחירים למי שנכנס ראשון, הוא כמעט עניין של יום-יום בשוק ההון.
אולי, אגב, זה מה שמרחיק את הציבור כפרטים משוק ההון, כי הוא אומר, זה משחק של גדולים, זה משחק של שחקנים כאלה שמזיזים.
עכשיו הציבור חוזר.
הם מתוחכמים, הם גדולים, הם חזקים, הם מזיזים מיליארדים, למה שאני אשחק במשחק הזה וידרס על ידם?
בשביל זה יש יתרון להחזקה במדדים. כלומר, אתה כן נהנה מהטרנד הזה של הגדולים והחזקים, ומצד שני, ההשפעה הבודדת של נייר מסוים היא הרבה הרבה יותר קטנה, ככה שגם אם אותו אנליסט אכן עשה את מה שהתנתר, אז במדד זה משפיע קצת לטובה, אבל לא באמת כמו שאם אתה מחזיק ישירות את הנייר. ופה באמת היתרון הגדול להשקעה במדדים, כי אתה, זה קצת חוסך לך את כל התרגילים הלגיטימיים, לא לגיטימיים, תלוי איזה סוג של תרגיל מבוצע שנעשים בשוק ההון, וזה חלק מהחיים של מי שסוחר בשוק ההון.
תמיד צריך.
כדאי שיהיה ברור לכולם שאלה החיים של סוחרים בשוק ההון, ככה הם עובדים.
יפה.
ואני רק אוסיף לזה איתן מה שאמר לי פעם מנהל השקעות, מנהל קרנות בכיר מאוד וותיק מאוד, מנהל השקעות בקרנות הנאמנות שיש לו שני מצבים, או שהוא אופטימי או שהוא שותק.
יפה.
אז בוא נשתוק טיפה. תודה רבה.
להתראות.
שלום לנתי טוקר.
שלום רב.
מיליארד שקלים, אתה יודע, אנחנו רגילים מאז שהתחיל משבר הקורונה, שמיליארדים מתעופפים לכל מיני מקומות, וקשה לנו לעקוב לאן הולך כל מיליארד שקל, אבל אתה מצאת איזשהו מיליארד שקלים, לא מצאת ממש פיזית, ששולמו לאנשים שפשוט לא היו זכאים לו. ספר לנו.
כן, אז מאז פרוץ משבר הקורונה, שילם הביטוח הלאומי קצבאות דמי אבטלה למעשה, בהיקף של כמעט 11 מיליארד שקלים, אבל מיליארד מתוכם שולמו ממש בטעות. איך נוצרה טעות כזאת? זה קשור לסרבול, למנגנון הבירוקרטי המאוד מורכב שיש בישראל, שניצב בפני מובטלים שרוצים לקבל את קצבת האבטלה שלהם. הם צריכים ללכת לשני מקומות, דבר ראשון לשירות התעסוקה, להירשם שם, להתייצב שם פעם בשבוע, ולהצהיר על כך שהם מובטלים. לפי החוק, שירות התעסוקה מעביר את הנתונים לביטוח הלאומי, במקביל אותו מובטל צריך ללכת גם לביטוח הלאומי, להצהיר על כך שהם מובטל, ואז הוא זכאי לדמי האבטלה. הכל היה יפה, טוב ויפה, בעידן שבו אנחנו, הכל היה רגיל ויכולנו ללכת ללשכות ולהתייצב ולהצהיר על אבטלה. מה שקרה בעידן הקורונה, לשכות התעסוקה סגרו את שעריהן.
וכבר לא היה צריך להתייצב פעם בשבוע שם.
חובת ההתייצבות נמוגה, ומשם ואילך שירות התעסוקה כבר לא עשה מאמצים עילאיים לאתר את אותם מובטלים, לבדוק אם הם עדיין מובטלים. אז כך יצא שעובד שהיה בשבוע אחד או חודש אחד בחלט, מבחינת שירות התעסוקה המשיך להיות בחלט, כל עוד שהוא לא הצהיר אחרת.
אז בעצם חובת ההתייצבות פעם בשבוע בוטלה בעקבות משבר הקורונה, ואז מתחיל הבלגן.
נכון, ובמקביל הביטוח הלאומי הוא זה שצריך לקבל את הנתונים ולבדוק האם באמת אותו מובטל שדווח לגביו שהוא מובטל, זכאי לקבל את דמי האבטלה. אבל הביטוח הלאומי רצה מאוד לשפוך כסף, מאיר שפיגלר, המנכ״ל, מאוד חשב שבתקופה כזאת שלא צריך לבדוק יותר מדי ולבחון האם באמת כל אחד שיציר על כך שהוא מובטל זכאי או לא. אז הוא פשוט התחיל לשפוך כסף ולחלק את דמי האבטלה באמת ללא הבחנה לכל מי שהיה חלט. כך יצא שבין הכיסאות נותרו הרבה הרבה אנשים שנחשבו, המשיכו להימשך מובטלים במשך חודשים ארוכים, למרות שהם כבר היו בתעסוקה מלאה. ביטוח הלאומי מקבל באיזשהו שלב דיווחים על כך שעובדים במשרה מלאה, המשיכו לקבל דמי אבטלה לפעמים 20 אלף שקלים ויותר חוב שנצבר אצלם, דמי אבטלה שהם קיבלו שלא כדין. בסך הכל 380 אלף ישראלים קיבלו דמי אבטלה בטעות. החסכום הממוצע הוא 2,400 שקלים, כלומר חוב ממוצע ישראלי, אחד מכל 380 אלף אלו חייב לביטוח הלאומי הוא 2,400 שקלים, ועכשיו מתחילה הסאגה האמיתית, כי הביטוח הלאומי מאוד לא נעים לו להיות עכשיו בפוזיציה ש...
רגע, בוא נתחיל קודם כל עם... תשמע, אנחנו מחייכים באייטם הזה, אבל זאת פשלה איומה ונוראה. מיליארד שקלים ששייכים לקופת המדינה חולקו לאנשים שלא היו זכאים להם, זה ברור שצריך לתקן את זה, וברור שצריך לשים את האצבע על מי שפישל ולשנות את הנהלים. אחרת איך אנחנו יודעים שזה לא יחזור על עצמו גם בסבבים הקרובים, למשל אלה שראש הממשלה מתכנן עכשיו?
נכון, אז נעשו צעדים כבר. צריך לומר שבמהלך 2020 עבר איזה חוק שעומד על המדפים, מתיישן על המדפים כבר שנים, והחוק הזה בעצם נחשב, נקרא טופס 100, שהוא בעצם מחייב את המעסיקים ואת העובדים לדווח לביטוח הלאומי פעם בחודש על העובדים שלהם ברמת תעודת זהות, כאשר הביטוח הלאומי יש לו הרבה יותר מידע עדכני בזמן אמת, מי עובד, מי מובטל, מי יצא, מתי יצאת והכל. אז כבר חל איזשהו שינוי במובן הזה, כי יש מאוקטובר חקיקה שמאפשרת המעסיקים לדווח על זה, אבל זה עדיין דרך ארוכה מאוד לגשר על הבירוקרטיה הזאת ועל האופן שבו מטפלים במובטלים, כי באמת זה נופל בין הכיסאות. שירות התעסוקה אמור לטפל בדורשי עבודה, הוא לא יודע מי זכאי להבטלה ומי לא זכאי להבטלה. הוא מעביר את הנתונים לביטוח הלאומי, הביטוח הלאומי לוקח לו זמן לעשות הבדיקות שלו. כשמדובר על מיליון איש מובטלים שהצטרפו במהלך מרץ, מאי, כמובטלים, קשה לבדוק לגבי כל אחד.
אבל נתי, תראה, אני יודע שיכולות להיות טעויות, אין מה לעשות, בטח בעיצומו של משבר כזה, אבל גם לביטוח הלאומי וגם לרשות המיסים, יש מנגנונים של כיזוז. אם הם נותנים לך יותר מדי, אז הם יודעים לגבות את זה בחזרה. למה כל כך לא נעים להם לגבות חזרה משהו שניתן שלא כדין?
לא רק לא פופולרי, גם בעייתי מבחינתן, מסבירים את זה בתקופת משבר, שאנשים יוצאים ונכנסים מחלט, פתאום להגיד להם, תחזירו לנו כסף שכבר קיבלתם, הוצאתם, בזבזתם אותו, קניתם אוכל, מאוד קשה. אני יודע שהמכתב שנשלח לחלק מהמובטלים היה מאוד מנומס, הצהרה על כך שאתם חייבים לנו חוב, אבל עוד לרובם לפחות לא התחילו בצעדי כיזוז.
לא, אבל יש פה עניין תקדימי, כי לכאורה אני יכול, אם באמת מוותרים להם על התשלום הזה, אז כל אחד מאיתנו יכול מחר לבוא ולהגיד לרשות המיסים או לביטוח הלאומי, חברים, למה להם ויתרתם ולא לי? יכולה להיות נכון. פה מה שנקרא אכיפה ברירנית?
נכון, אז הביטוח הלאומי וכל הגורמים הרלוונטיים באוצר לא מדברים בכלל כרגע על ויתור על החוב הזה מבחינתם. החוב הזה יגווה מאותם 380 אלף ישראלים עד השקל האחרון. השאלה זה יהיה האמצעים והדרך הכואבת שבה זה יעשה, כי זה בעיקר יכול לעשות על ידי כיזוז קצבאות אחרות. המשמעות היא שאנשים שמתבססים כיום על קצבאות ילדים למשל, יגלו, ואני שומע כבר עדויות שמגלים חלקם, שהקצבת ילדים לא משולמת להם במשך חודשים ארוכים, עד שהתקזז הסכום שהם קיבלו בטעות כדמי אבטלה, שכאמור כבר יצא, אני לא יודע על מה, במהלך מרץ.
כן. אגב, הדבר המעניין הוא שאנחנו כותבים מתחילת המשבר הזה על הפערים בין שיעור האבטלה כפי שהוא מדווח על ידי לשכת התעסוקה, שירות התעסוקה, ובין כפי שהוא מדווח על ידי הביטוח הלאומי או הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ואנחנו יודעים שיש פערים מאוד מאוד גדולים, כי הרבה מאוד אנשים שנרשמו בשירות התעסוקה לא תורכים לדווח שהם חזרו לעבוד. אז אם אנחנו יודעים שזה המקור הכי פחות אמין להבנת תמונת המצב האמיתית בשוק העבודה, די ברור שהביטוח הלאומי לא יכול להסתמך עליהם כמקור להחלטה למי משלמים דמי אבטלה ולמי לא.
נכון, ופה בדיוק תמונה הבעיה. מדינת ישראל לא השכילה בזמן אמת ליצור מאגר נתונים אחיד שיתואם בין כל הרשויות, רשות המיסים ועל המס והביטוח הלאומי ועוד גופים שאמורים לטפל בכזה מצב. ועוד צריך לומר, גם שירות התעסוקה עצמו סופג ביקורת מאוד חריפה על התנהלות שלו, הצורך שלו בעידן המודרני, בתקופה שבה אנשים אמורים לחפש עבודה באמצעות השוק הפרטי, ולא שהמדינה תסדר להם עבודה. אז ושירות התעסוקה, האופן שבו הוא התנהל במשבר הזה, גם סופג ביקורת, כי בשלבים הראשונים לפחות לא יזמו פנייה אל אותם מובטנים, ולא בדקו האם הם נותרו באבטלה או שהם חזרו לעבודה. כך שיש המלצות לפתחם של שרי הממשלה, מונחות המלצות, למשל להקים מאגר נתונים אחיד על המס, למשל יש מה שנקרא אגם המידע על המס, יזמה איזשהו מהלך ארוך טווח לייצר איזשהו דשבורד נתונים אחיד של כל הגופים הרלוונטיים, אבל עד עכשיו אף אחד לא טרח ליישם את המהלך הזה.
ואני עדיין חושב שלבוא ולקבוע שטעויות קורות מדי פעם, או שזה אשמת הקורונה, האירוע של פעם במאה שנה, זה לתת הנחה שלא ראויה למי שפישל פה, וצריך לעשות איזושהי בדיקה יותר יסודית ולמצוא את האנשים, ואם מישהו צריך לשלם את המחיר, אז ככה צריך להיות.
אנחנו יכולים לדבר שמבקר המדינה...
מיליארד שקלים זה מיליארד שקלים, ומבקר המדינה בהחלט צריך לבדוק את הדברים האלה, ולשים את זה על השולחן, ולסמן מי פה בעצם יתרשל אחרת. בנוסף, זה מעביר מסר שמיליארד שקלים טעות, סבבה, לא נורא, נסתדר.
תודה רבה, נתי.
תודה רבה.
שלום לגור מגידו.
נלן.
כתב התחקירים שלנו. אני זוכר שהרבה מאוד שנים חברות ישראליות מסגשגות באפריקה, ואתה מנסה להבין למה, ודי מהר אתה מבין שעובדים שם בשיטות אחרות. וחלק מהכיף זה לשלם שוחד. ופתאום באו הממזרים ושינו את הכללים. זה מה שקורה בחברת שיקון ובינוי שמסובכת שם באיזושהי פרשייה גדולה?
כן, זה, האמת זה בדיוק מה שקורה, זה מה שמתאר כתב החשדות שנשלח אתמול 15 חשודים בתיק הזה. פרשת שוחד שיש בה חלק ניכר שנעשה בקניה, אבל חלק אחר מהשוחד מיוחס לעוד מדינות, אגב גם מחוץ לאפריקה, גם גואטמלה וגם חוף השנהב, גאנה, מקומות אחרים, ניגריה.
אז בוא ספר לנו, במה בעצם האנשים חשודים נכון לעכשיו?
הסיפור הוא די פשוט, הם שילמו לשורה של בכירים בשביל פרויקטי, לקבל פרויקטי תשתיות ובמקרים אחרים כל מיני הקלות אחרות, כולל בתחום המס.
זאת אומרת, זה היו מכרזים ממשלתיים של ממשלת קניה, ופקידים כאלה ואחרים או בכירים כאלה ואחרים קיבלו כסף מזומן כדי לקדם ולקבל את המכרז.
נכון. עכשיו, מה שמעניין בכתב החשדות הזה, שהוא מסמך די חריג, אני חייב להגיד, זה שהוא לא אומר בדיוק למי שילמו, וגם לא בדיוק על מה שילמו. כלומר, הדברים האלה הם די כלליים. על מה כן מתבסס כתב החשדות? על שיטה שהפרקליטות טוענת שהיא פיצחה, ושיש לה ראיות שכך פעלה החברה, שיטה חשבונאית להסוואת תשלום שוחד במזומן, ובסך הכל היא אומרת, לגבי השנים 2008 עד 2018, שהשנים הרלוונטיות לחקירה, ששולמו מאות מיליוני שקלים של שוחד על ידי החברה, אבל לא נוקבת באופן ספציפי למי הוא שולם ותמורת מה, אלא אומרת, במדינה הזאת, בשנים האלה והאלה, למען האמת היא מדייקת לגבי שנתיים, 2008 ו-2009, ואחר כך היא אומרת, סך הכל הוציאה החברה, נניח בשנה מסוימת, 2012, אם אני לא טועה, 150 מיליון שקל במזומן, ללא חשבוניות, ואנחנו יודעים ויודעים להוכיח שהכסף הזה ברובו היה כספי שוחד, ושההנהלה כולה ידעה שיש פה שיטה חשבונאית להסוות תשלומי שוחד.
כשאנחנו יודעים שבעצם העבירה היא לשלם לפקידי ציבור, לא לחברות עסקיות. בחברות עסקיות אתה יכול לשלם כל מיני עמלות ודמי טרחה וכל מיני דברים מהסוג הזה. לפקידי ציבור זה מה שהחוק הבינלאומי קובע שאסור לשלם שוחד, נכון?
קודם כל זה כבר החוק הישראלי, כי ישראל מרגע שהצטרפה ל-OECD התחייבה לחוקק את החוק הזה, וב-2008 גם חוקקה אותו. תבין שהחברה לפני 2008 עשתה את זה מעל השולחן ובגלוי, ואז ב-2008 כשהשתנה החוק, פשוט לא הצליחה להסתגל, כי המשיכו העסקים באפריקה, היה צריך לנהל אותם, ועדיין משחקים באותו מגרש שבו אי אפשר, או לפחות הטענה היא שאי אפשר לשחק בלי שוחד, ובעצם מה שהיא עשתה זה פתרה את הבעיה שלה בצורה של איזושהי שיטה חשבונאית. בין היתר היה עניין של תלושים, תלושים שאישרו אותם שני גורמים בחברה, שני בעלי זכות חתימה בחברות, בסניפים המקומיים בכל המדינות האלה, אוגנדה, קניה וכו'.
מה זה תלושים? לא ברור לי, זה לא תלושי מזון.
זה תלושי תשלום מיוחדים, שהם חלק משיטה שעניינה על פי החשד היה שוחד. שני אנשים היו חותמים עליהם, ואז החברה הייתה מציעה כסף מזומן, נותנת לעובד ביד, ועובד היה הולך לשלם אותו למי שצריך. לתלושים האלה היו כותבים את שם המקבל, הרבה פעמים בשם פוט, ואת הסכום. ומיד אחרי שהתלושים האלה היו משולמים, היו מכניסים את זה למערכת הנהלת חשבונות אלטרנטיבית, לא הרשמית של החברה, אלא מיוחדת לענייני שוחד, ושם היו מגיעים לאיזשהו סכום כולל, ואת זה היו מסווים בתוך הדוחות הכספיים, בתוך סעיף של עלויות המחר, ואפילו מבקשים על זה החזר מס.
יפה, אבל תאמר לי, ה-15 חשודים הללו, כאשר הם נחקרו במסגרת החקירה המשטרתית נגדם, הם באופן כללי הודו בדברים?
אני לא יכול להגיד לגבי אדם ספציפי, אני יכול להגיד שלמיטב ידיעתי יש כאלה שהודו, יש כאלה שהודו בידיעה כללית אבל לא ספציפית, כלומר, בכך שנערכו דיונים בחברה על מה עושים עם העניין הזה של כסף מזומן ותשלומים במזומן, שהיה ידוע לכולם שמדובר בשוחד, וככה גם נבנתה השיטה החשבונאית הזאת, היה גם בלגן גדול שנגע למדיניות הציות, שהחברה הייתה צריכה לאמץ לפי הכללים החדשים שהשתנו בשנים האחרונות, וחלק מהתיק גם בנוי הזה, שבזמן שהחברה העריכה בדיונים הפנימיים כלפי פנים, שהיא בסיכון משפטי גדול בגלל התשלומים האלה במזומן, ובין היתר בגלל שהבנק העולמי ביקש ממנה מידע בקשר לפעילות שלה בקניה ובגואטמלה, החברה פנימה אמרה שהסיכון המשפטי הוא גדול, והחוצה
לבורסה היא דיווחה למשקיעים שאין חשיפה משפטית, שזו גם עבירת ניירות ערך לכאורה. כן.
גור, אני עובר על רשימת החשודים, ובאמת מדובר פה באנשים הכי בכירים בחברה, אם זה המנכ״ל לשעבר, אופר קוטלר, יושבת ראש הדירקטוריון, רבית ברניב, עוד משה לחמני, שהיה יושב ראש החברה, עוד כמה בכירים, אבל אתה כותב שבעניין של בעלת השליטה בחברה לשעבר,
באותם
שרי אריסון, באותם שנים, שרי אריסון, טרם התקבלה החלטה, וכך גם לגבי הדירקטורית לשעבר, אפרת פלד, שהיא המנכ״לית של אריסון השקעות. איפה נעצרים פה באמת גבולות האחריות?
Yeah, אני חושב שזה הגבולות הראייתיים ולא גבולות האחריות. השאלה היא מה ידע שרי אריסון. קודם כל, אם אתה שואל את דעתי, הצנועה היא שמאוד יכול להיות שהאמירה הזאת היא טרם מוחלט, היא עכשיו יראו שהם יגישו כתבי אישום וכמה הם תקיפים, ואחר כך הם ירדו מעץ. הרבה פעמים זו הפרקטיקה, ראיתי זה קורה הרבה פעמים, ואני גם מניח בזהירות שזה המקרה כאן. מאוד יכול להיות שלא יהיה זימון לשימוע לשרי אריסון. עכשיו, השאלה היא מה היא באמת ידעה. כי כל הבכירים האלה, המנכ״ל והיושב ראש, מנכ״לי החברות הבנות וכולי, על סמך מה מאשימים אותם? על סמך דיונים שהתקיימו בדירקטוריות, שהתקיימו בהנהלת החברה, בנוגע לשיטות התשלום הבעייתיות האלה במזומן, שכולם ידעו וסתמו את האף, ואולי אפילו אמרו מפורשות בהזדמנויות שונות, שהם יודעים שזה כספי שוחד.
בעיקר כשאתה מדבר על זה שזה מדובר במאות מיליון שקלים.
כן, חברה מוציאה 150 מיליון שקל במזומן בשנה אחת.
כן, מישהו צריך להבחין בזה.
כן,
כן, זה לא משהו שעובר מתחת לאף, זה מסוכן, ואי אפשר אחר כך גם לדווח שזה אין חשיפה משפטית, מצד אחד. מצד שני, השאלה היא איזה חובות אתה מייחס לבעל שליטה, כי בכל זאת, פחות לפי מה שאומרים, אנשים שמכירים את החברה, שרי אריסון היא לא עילוי עסקי,
היא לא הייתה מעורבת בכל החברות שלה בצורה הכי
יומיומית. היא גם כנראה לא הייתה אחראית לכישלונות. היא כן ידעה, אולי, שיש שיעור רווחיות שהוא פי 10-20 באפריקה מאשר בישראל. וכל בן אדם שיש לו טיפה חוש ריח יודע שיש סיבה לדבר הזה. אבל השאלה היא האם זה מספיק כדי להאשים אותה באיזשהו סעיף פלילי, אני לא בטוח. וגם אם כן, אני כבר יכול להגיד בזהירות שאם כן, זה לא יהיה סעיף ממשפחת השוחד, אלא זה יהיה סעיף ממשפחת עבירות הדיווח, אולי הרישום, הדברים האלה.
תאמר לי, מה קובע החוק לגבי עונשים במקרה של הרשעה בסעיפים הללו של שוחד וכן שאר הסעיפים שבהם 15 האנשים הללו חשודים?
זהו, גם שוחד לפקיד ציבור בקניה, דינו כדין שוחד לפקיד ציבור בישראל?
אז לפי החוק, דינו כשוחד לפקיד ציבור בישראל, נדמה לי, בזהירות 10 שנים, זה מה שאני זוכר, לא פתחתי עכשיו את חוק עונשין, אבל 10 שנים זה המספר, אני די בטוח בזה. בפועל, עד היום, כתבי האישום שהוגשו בנוגע לשוחד לפקיד ציבור זר, זו בעצם עבירה חדשה, כאמור נחקקה ב-2008, ועד היום לא ישב אדם בכלא בגלל דבר כזה, היו שתי הרשעות בטבע, חברת טבע ששיחדה ברוסיה ובאוקראינה ובמקסיקו, אבל החברה הורשעה ולא בחיריה במסגרת הסדר טיעון, והייתה עוד חברת תוכנה שנקראת ניקוב פרויקטים מהרצליה, גם היא הורשעה החברה ושילמה כנס, אבל הבחירים לא שומעו, זה אולי בגלל הניסיונות הראשונים לאכוף את העבירה בישראל.
יש לנו משהו תקדימי, אם וכאשר זה יגיע לעונשי מאסר.
כן, אבל האמת היא שבהקשר הזה, אני חושב שהתיק הזה יהיה כנראה מקרה הבוחן הראשון שבו אנשים בשר ודם יורשעו וישלמו, ויש סיכוי טוב שיהיו פה אנשי מאסר, אם לא בעבירת השוחד, אז בנגזרות שקשורות לדיווח. כי בכל זאת יש כאן
חברה בורסאית, רשומה למסחר בבורסה, גדולה, כן, מרכזית.
וחברה שמוציאה 150 מיליון שקל, ויש אנשים שומרי סף בפנים שמטריעים בזמן אמת שהדבר הזה הוא לא בסדר, והחברה מדווחת שהדבר הזה אין בו סיכון, ולכן התיק הזה כנראה יבשיל למשהו. מאוד יכול להיות שהפרקליטות גם תרצה לחתוך פה סיכונים, בגלל שיש עניין עם זה שהיא לא יודעת לזהות את מקבלי השוחד, ולא יודעת להצביע על הפרויקטים הספציפיים שבעקיים שולם השוחד לכאורה, ולכן יכול להיות שנתחיל לראות פה עסקאות די במהירות.
גור מגידו.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה גם לך.
וגם לדן ברומר ויונתן מניאביץ' שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר. להתראות.